בדרכי, בחלקי הזהירות. עמוד למד ב'. עמוד למד ב' וחכמים זיכרונם לברכה. יש לכם? וחכמים זיכרונם לברכה. הורינו בפירוש צורך החשבון הזה. כן? שימו לב לביטוי הורונו. כן? הורונו זה לשון של ציווי. פגשנו את הביטוי הורונו גם במקום אחר. זאת אומרת, במקומות כאלו שמדובר על תוכן של קבלה אמונית, שצריכים לקבל אותו באמונה, כי אין לנו עדיין אפשרות לברר את הדבר בשכלנו, בשכל חופשי, משוחרר ונקי, לכן יבוא הביטוי הורונו. כך אנחנו רואים גם בביאור חובת האדם בעולמו, שגם שם, כאשר הוא בא לברר מהי חובת האדם בעולמו, אז הוא אומר, והנה הורונו החכמים, שהאדם לא נברא אלא להתענג אל השם. הנה הורונו. כן? נכון שאחרי זה הוא גם מזמין אותנו לבירור שכלי, להשתמש בשכלנו, אבל בשלב הרבה יותר מאוחר, בשעה שאנחנו מקבלים את הדברים בגדר של אמונת חכמים פשוטה, כן? אז יש מקום גם להשכיל את הדבר בשכלנו. אבל קודם צריך לרכך את העקשנות הפנימית, או את סמיות העיניים השכליות של האדם באמונת חכמים. אחרי שאתה מקבל את הדבר בגדר של אמונת חכמים, בבחינת צריך כל אדם להאמין ולדע. קודם להאמין ואחרי זה לדע. זה לשונו של הרמב״ם. להאמין ולדע שיש המצוי ראשון, עליון וכו'. להאמין ולדע. כן? יש פעמים שהאמונה היא קודמת לידיעה, במיוחד שמדובר בתכנים ששכל האדם רפה וחלוש מלהכירו בכוחות עצמו. שם באה האמונה וסוללת לנו דרך, או בעצם מקפיצה אותנו מעל המשוכה, כן? השכלית, וזה הרי נושא הדיבור שאנחנו מדברים כאן, כן? הרי פה, כן? כדי באמת להיות מסוגל להיות זהיר, לפשפש ולמשמש, אנחנו חייבים להסתייע בעצת חכמים, כי אם ננסה למצוא את דרכנו בתוך מהומת היצר בחיי היומיום, לא נמצא לא ימין ולא שמאל. אנחנו חייבים פשוט לאחוז במעקה. מעקה, תיתן, תשים לגגיך ולא ייפול לנופל. אנחנו צריכים איזה מעקה, לאחוז במשהו שהוא מעל המבוכה, מעל גן המבוכה. הבאתי לכם אפילו צילומים לראות את גן המבוכה, שנגיע לזה נראה קצת. ממש צילומים עדכניים מאיטליה של היום. לא פחות ולא יותר. יש לנו צילומים, אנחנו נראה את זה שנגיע. גן המבוכה, הנה אפילו התיירים מסתכלים, נכנסים לגן, מתבלבלים בתוך השבילים. אנחנו נראה את זה בו הזמן. אבל כדי לצאת מגן המבוכה הזה, הוציאו את זה מהאינטרנט. מהאינטרנט צילומים. כן, מסתבר שהדבר הזה קיים. בכל אופן, כדי לצאת מהמבוכה הזו, אנחנו חייבים להישען על אמונת חכמים. כן? לכן אומר לנו כאן, משתמש בביטוי הורונו, ממש כפי שהוא משתמש בביטוי הורונו החכמים, כאשר הוא בא לברר את חובת האדם בעולמו, שגם הבירור הזה הוא מעל השגתו של האדם המצוי. כן? וזו השגה שבעצם הם יכולים לומר לנו אותה בעלי הדעה הגדולה. כן? אנשים שעשו כבר את הקפיצה הקוונטית הזו, למודעות גבוהה מאוד, כן? הם יכולים להודיע לנו את הדברים, כן? איפה זה כתוב בפרק א', רק נראה שאני לא מבלבל את עצמי ולא אתכם, כמדומני שזה ממש היה הלשון, תסתכלו בפרק א', בביאור כלל חובת האדם בעולמו, והנה הורונו. או, ממש דייקתי, חסדי שמיים. פרק א', אתם רואים? שורה רביעית, הנה. והנה מה שהורונו החכמים לזיכרונם לברכה הוא שהאדם לא נברא אלא להתענג אל השם. כן? וכמו שהבטחתי לכם, לאחר מכן הוא גם מזמין אותנו להתבוננות שכלית. אבל רק אחרי שקיבלנו באמונה ושברנו את כוח היצר על ידי האמונה, אז אפשר קצת לחלץ את השכל מתחת להריסות. כן? קצת להתחיל להשתמש בו, וזה מה שהוא אומר בהמשך. וכשתסתכל, פה הוא כבר מזמין אותנו להסתכלות והתבוננות שכלית, כן? יותר מזה, בהמשך בכלל הוא מזמין אותנו להסתכלות מדעית ממש, כן? הוא כבר יותר סומך עלינו רמח"ל בעמוד כ"ו, ותראה באמת שכבר לא יוכל שום בעל שכל להאמין שתכלית בריאת האדם הוא למצבו בעולם הזה. בעל שכל. פה הוא כבר מחזיק מאיתנו בעלי שכל, ומזמין אותנו להתבוננות מדעית משני כיווני הסתכלות, כן? דברים שלמדנו אותם כבר בעבר רחוק, אבל רק כדי לסבר את האוזן. הנה, אז זה אחורנית. טוב, בענייננו, כן? מי רצה לשאול משהו? סליחה, היה פה איזשהו... אתה רוצה לשאול משהו?
לא,
כן, כן.
מצבים אותי להתענג, אבל אני לא יודע מה זה להתענג.
טוב, זה שם. זה...
זה
תמיד מדברים על זה, אבל שם אנחנו ייחדנו לזה תשומת לב מיוחדת, כן, במקומו, כשהדברים, כן. כן, אתה אומר, מה זה להתענג? אומרים להתענג לשם יתברך. מה זה להתענג? כן, מה זה בעצם להתענג? טוב, ההתענגות על השם יתברך היא תוצאה של כל המסילה הזו, שאדם הולך במסילה הזו, סור מירה ועשה טוב, אז הוא מתענג על השם יתברך. מה זאת אומרת להתענג על השם יתברך? הוא מגדיל בנפשו את היכולת בעצם להיקשר לדברים גבוהים. לא לתענוגות נמוכים ופחותים, שזה לא עונג, זה נגע, אלא הוא מגדיל את היכולת הנפשית שלו לרצות בטוב העליון. זה נקרא עונג. עונג זה ככל, כן, הערב דברי תורתך בפינו. הערבות שהיא תוצאה של, יש לנו מקום לקלוט דברי תורה. שדברי תורה יש לנו מקום לקלוט אותם, על ידי 48 דרכים שהתורה נקנית, שמיעת האוזן, פלפול, עריכת שפתיים, מנוחה וכו' וכו'. שיש לנו את הכלים כדי לקלוט את התורה, זה נקרא הערב, עריבות, כן? ערב. ערב זה מתערב בנו. חוכמה עליונה, זה חוכמת התורה, מתערבת בנו. השכל הפועל והשכל הנפעל, השכל הפועל זה שכל התורה, השכל שבא מלמעלה, והשכל הנפעל זה שכל האדם, הם נפגשים ביחד. זה נקרא עריבות. ככל שאנחנו בונים כלים נפשיים יותר להיפגש עם התורה, עם פנימיות התורה, ככה אנחנו יותר משיגים את העונג הזה. העונג הזה יש לו גם ביטויים ברמות מעשיות של החיים, כלומר, כאשר מעשינו, כן, הם מכילים את כל המרכיבים של הגובה ההוא, שחוכמת התורה מתבטאת במעשים, אז העריבות היא באה לידי ביטוי גם במעשים. לא רק עריבות שכלית אינטלקטואלית, אלא גם עריבות במידות ובמעשים, בפיך ובלבבך לעשותו. פה, לב ועשייה, כן? פה, לב ועשייה. אז זה העונג הגמור בכל הרמות. העונג בא לידי ביטוי בכל הרמות, גם ברמה השכלית, גם ברמה הליבית, שזה מרמז על עולם הרצון, או מידות, המידות מלבישות את הרצון, והמעשה. אז אנחנו כל הזמן חותרים לעונג הגבוה הזה. צריך להיזהר בדרך לא ללקק את טיפות הדבש המדומות של העונג הנמוך, כי ברגע שאנחנו מתחילים ללקק את טיפות הדבש האלו, אנחנו כבר יכולים לסטות מן המסלול, לשכוח את המטרה, כן? שלשמה ובשמה יצאנו בכלל לכל המסע האדיר הזה שנקרא חיים. אם נשכח את המטרה הזו, כבר תיארנו את זה לילד קטן שנשלח על ידי אמו עם סל למכולת, והוא הולך לעשות בשליחותה לקנות לה משהו, אבל בדרך הוא פוגש כל מיני צעצועים וחברים. אין? אז הוא הולך ללכוד איתם, אני יודע, ציפורים, ולקחת ביצים מכינים של יונים שם ברפת, אז הוא שוכח לאן הוא הולך, חוזר הביתה עם בלי הסל או עם הסל. דני, איפה הדברים? שכחתי. הוא שכח את הכל. הוא סטה הצידה, כן? לשבילים. זה דבר שיכול לקרוא לאדם? כן? אז צריך כל מיני לפתח את היכולת שלנו באמת לזכות לעונג הגבוה. לעונג הגבוה. אז זה יתנו. כן. אז בואו נראה מה אומר לנו כאן. הלאה. זיכרונה, חכמים זיכרונם לברכה, הורונו. זה דיברנו על המילה הורונו קצת. חכמים זיכרונם לברכה, הורונו בפירוש צורך החשבון הזה. ומה שאמרו, זה לשונם. על כן יאמרו המושלים, בואו חשבון. אז יש לנו פה שתי ביטויים. יש לנו גם את הביטוי המושלים וגם את הביטוי חשבון. זה ביטויים תמימים לכאורה, שנראה לנו שהם כאן מופיעים רק כחלק מאיזה הרצאה, כן? כן, איך אומרים? למען לא יהיה הדף חלק, כן? אבל כמובן שכל מילה פה היא עולם ומלואו. גם הביטוי המושלים, כמו שאסביר לנו בהמשך, למה כתוב כאן המושלים. אבל המילה חשבון היא מילה חשובה. כן? המילה חשבון היא מילה מאוד חשובה. כן? יש בה שתי משמעויות. יש בה את המשמעות שאנחנו רגילים בה, חשבון. חשבון, איך עושים חשבון? אי אפשר לעשות חשבון, כן? בלי לפחות שתי מספרים, כן? אבא שלי רק אחד, אי אפשר לעשות חשבון. אבא שלי אחד ועוד אחד, אפשר לעשות חשבון. אחד ועוד אחד שווה שתיים. לפחות לפי החשבון הרגיל שלנו. אז קודם כל חשבון הוא מרמז לאיזה מצב שבו יש לפחות שתי איברים, לפחות שתי איברים, אחד ועוד אחד, אחד ועוד שתיים, אחד ועוד שלוש, ודאי, כל המוסיף מוסיפים לו, אבל לפחות אחד ועוד אחד, אם יש רק ספרה אחת, אין חשבון, ריבונו של עולם הוא מעל החשבון, לא שייך לדבר, כן, בבורא כעל משהו שמתחשבן עם משהו, גם לגבי עם ישראל נאמר לא פעם, כן, מפורש בתורה כתוב, ובגויים לא התחשב, גם עם ישראל הוא לא בא חשבון. אי אפשר לעשות חשבון עם ישראל. הוא שייך למקום של היחידיות. מצד זה הוא לא שייך לחשבונות של כליה, של הפסד, של העדר. אני השם לא שיניתי ואתם ישראל לא קיליתם. גם עם ישראל הוא מעל החשבון. ובגויים לא התחשב. אבל בעבודת היצר, בעבודה המוסרית, החשבון הוא מאוד מאוד חשוב. למה הוא חשוב? כי באמת בבחירה החופשית אנחנו אכן נפגשים בשני איברים. אנחנו נפגשים בשני איברים. ראה, נתתי לפניך את הטוב ואת הרע, ובחרת בחיים. אז לכן, אדם תמיד תמיד חייב להיות בחשבון. במילים אחרות. כן? תמיד מגנים את התפיסה הפרנואידית, כן? של הבריחה מפני איזשהו שטן פנימי שיש באדם. כן? הכוחות של הרע שבתוך האדם, אנחנו מאוד משתדלים לא לדעת מזה יותר מדי, לא לחטט יותר מדי בתיבת הפנדורה הזו. אבל חייבים לדעת שחז"ל ציינו ודיברו על אותו עומק פנימי של רוע שיש באדם, באומרם, כן, ואת הצפוני ארחיק מעליכם. מי זה הצפוני? זה יצר הרע שצפון בליבו של אדם. אז אותה נקודה של צפון, כן? יצר רע יש לו 7 שמות. יש לו 7 שמות לפי, כן, הלבושים השונים שלו. הוא נקרא אבן נגף, הוא נקרא מכשול, הוא נקרא כל מיני שמות, הוא נקרא. זה כל מיני רמות של גילויי יצר. ברמה הסמויה ביותר, הפנימית ביותר, מה שקרוי בלשון התורה, והסירותי את עורלת לבבכם, עורלת הלב זה הצפוני. זה הבחינה הנעלמת ביותר של יצר רע, כן? ומשם ואילך יש מדרגות שונות של גילויים. למיתו של דבר, אומר השם ישמואל, כן? יש איזה שני, לא זוכר בדיוק את לשון התורה, לצערי אני לא בקי בזה, כן? בדיוק בלשונות, אבל כתוב שם, ומלתם את תורלת לבבכם, ואחרי זה כתוב, וסירותי את לב האבן. שתי פעולות. רגע, אם מלנו את תורלת לבבנו, מה צריך להסיר את לב האבן? אומר השם ישמואל, זה שתי מדרגות של עבודת היצר. אנחנו מצווים לפעול כנגד היצר הנגלה, שמופיע, כן? בגלוי, במחשבה שלנו, מופיע במידות, מופיע במעשים, ודאי וודאי, כמו שאנחנו רואים פה, פשפוש ומשמוש, אלו שתי הרמות של החיזור אחר היצר. אחרי שנעשה את שלנו, הקדוש ברוך הוא יסיר את לב האבן, שזה הבחינה הנסתרת של יצר רע. שעתיד הקדוש ברוך הוא לשחוט יצר רע לפני הצדיקים, זו השחיטה של יצר רע. שזה מרמז על הביטול של יצר רע מעיקרה, והדיכוטיב לארץ צייה. כן? זה הבחינה של העתיד לבוא. שליצר רע לא תהיה נגיעה, לא יהיה מקום חלוט, מה שנקרא פוטנציאל, לא יהיה אפילו פוטנציאל לעבירה. יגיעו ימים אשר תאמר, אין בהם חפץ, אין בהם חפץ לרע. אין בהם חפץ. כן? אבל זה הבחינה העתידית. אנחנו לא מדברים כרגע על הנקודה הזו, אבל אנחנו חייבים להיות מצויים בחשבון. בראה נתתי לפניך, זה בדיוק הלפניך. אותו יצר רע שהוא לפניך. שהוא גלוי לך, שאתה חש אותו, שהוא זורם בעורקי ההכרה שלך, כן? לפניך, אם אתה לא בחשבון הזה, אם אתה לא מודע, אם אתה לא יודע לקרוא לו בשם, מי הוא זה ואיזה הוא? שואל אחשוורוש, מי הוא זה ואיזה הוא? המן הרע הזה. פה הוא נחשף. אותו המן שמנסה להסוות את עצמו, זה דרכו של המלך תמיד, כן? מנסה להסוות את עצמו, הוא נחשף על ידי המלך אחשוורוש, מי הוא זה ואיזה הוא? המלך. המלך, כל מקום שכתוב, המלך מגילת אסתר זה ריבונו של עולם. ויאמר המלך, מי הוא זה ואיזה הוא? יש פה חשיפה. נבעו מצפוניו של עשיו. נבעו מצפוניו, נתגלתה תרמיתו. אותו אמן שבסתר המדרגה של הגאולה, מנסה לבוא ולבחוש בקדירה, להשמיד, להרוג ולאבד, מתגלה, נחשף במערומיו, ואז נתלה לעין כל בגובה של 50 אמה. אף אחד לא יפספס את המחזה הזה. כולם כבר רואים, הנה, 50 אמה. אנחנו רואים אותו. כדי להגיע לרמת המודעות הזו, או קודם כל, חייבים להגיע לרמת המודעות הזו, כי אדם שלא יודע מי הוא זה ואיזה הוא, עבודת המוסר שלו כמעט לא בידיו. לא בידיו. אדם שלא נמצא, הייתי אומר, בקונפליקט תמידי. שוב, קונפליקט תמידי לאו דווקא מייסר וסיזיפי, לאו דווקא עצבני כזה או לא יצרני, לא! קונפליקט שמעמיד בעימות באלף ובעימות בעין תמידי בין שתי היסודות המתנגדים שבתוכו. והתרוצצו הבנים בקרבה, הבנים הבונים, אל תקרי בנייך אלא בונייך, אלה שני הכוחות שבונים את המציאות. ומתרוצצים בתוך רחם המציאות, אין מה לעשות, ככה זה עובד. אדם שמתעלם מן הקונפליקט הזה ומפזר סמי הרדמה, כל מיני פטריות כאלה ואחרות, כן? כן? מפזר על הקונפליקט הזה בניסיון לפתור אותו פתרון שטחי. אני אומר, הבעיה נפטרה בתת, לא בתו. איך אומרים? תאיזה פלוני, לא, סנה את אלמוני, לא אהב אותו. ואותו סנו נפצע בתאונת דרכים, אז הוא בבית חולים. אז הסונה מתעניין כאילו, מה שלמה? אז אומרים לו, נו, מה לעשות, מת, מת על שולחן הניתוחים. אז אומר השונא, ברוך השם, והיה נפטרה. נפטרה בתת. כן. הבעיה נפטרה. כן. בתת, נפטרה בתת. ככה לא פותרים בעיות. ככה לא פותרים בעיות. צריך לחוות את הקונפליקט הפנימי, ולהרגיש את היצירה המתפתחת דווקא מתוך חיכוך. וכי יעלה על הדעת שאדם הולך לחדר כושר. כן? חדר כושר. הוא הולך לשם כדי לקבל תוכנית אימונים, לעבוד על השרירים החלשים שלו. הוא יכול גם להסתדר כביכול בלי חדר כושר. ברוך השם, ללכת מהבית למכון מהיר הוא יודע. יש לו שרירים מספיק חזקים כדי להחזיק אותו נגד כוח הכבידה, ולהביא אותו למכון מהיר ברגל. נכון. אז למה לא הולך לחדר כושר כביכול? ובכל זאת הוא מחליט שהוא צריך לחזק גם שרירים אחרים, והוא הולך לחדר כושר והתוכנית היא לא נעימה ולא נוחה. קשה לו. חלב השרירים שלו כבר הולך ונגמר, כן? הוא כבר מזיע וכולו חורק, וכל רגע הוא חושב מתי כבר זה ייגמר. הוא שם 20 דקות במהירות של 7.5 קילומטר לשעה, במישור של, של אחד נגיד, כן? נגיד של הכבש, ומתחיל, מסתכל על השעון כל הזמן, מתי זה ייגמר? 20 דקות, 20 דקות. הזמן לא זז. דקה עברה, תוך שעה עברה דקה. מסתכל, קשה לו. בסופו של דבר הוא יוצא מחדר הכושר אחרי 20 דקות ואומר, אני אבוא לפה שבוע הבא. ספק, ספק אם אני אבוא. מה אני צריך את כל זה? הנה מגיע שש, אני מסיים את העבודה, ניסע הביתה, עכשיו מתעכב שעה, עוד שעה, אחרי זה להתקלח. כל המאמץ הזה, כל ההקרבה הזו, פרעה יקריב, אני לא מתעסק עם זה. אלך הביתה, בכיף. בכלל, אחי, זה גם זה לא קריטי, בסדר, אז אני עושה את זה, זה לא בגלל שאני יושב במצב נורא והיום, שאין לי איך לגמור את החודש, או שאני עוד רגע מקבל את כיף לב. הכל בסדר, דווקא בסדר. נוותר על זה. יבואו ימים שאולי אני אצטרך את זה יותר, יהיה הכרח גדול, כן? אז אני אעשה את זה. יכולת להגיע למסקנה כזו בקלות. קשה לו. הוא מרגיש את הקונפליקט. לא נוח לו התגלית הזו שבעצם גופו לא יכול לעשות את המסע לעת אותה. הקונפליקט קשה לו. אבל איך נבנים באמת? מהמאמץ הזה. כן? מהמאמץ הזה. אז ראיתי מישהו בחדר כושר שהוא מרים... הוא מראים משקולת, הוא מראים איזה משקולת של, 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 של קילו וחצי, אני יודע, שתי קילו. אז הוא מראים את זה בקלות. אז אמר לו איזה מישהו שם כזה, בעל גוף, אומר לו, מה אתה עושה צחוק? אתה צריך להרים משהו שהגוף שלך לא יכול להרים. כן? כדי שתוכל להתפתח, ככה הייתה ביניהם שיחה, שיחה לכאורה פשוטה מאוד. אבל אני חושב באותו זמן על זה, אני חושב, אני שומע את השיחה שלהם, אני חושב בדיוק על זה. וואי וואי, איזה שיחה פה יש, וואי וואי, שיחתם צריכה לימוד, כן? מה אתה מרים קילו וחצי? הגוף שלך לא מרגיש את המאמץ ככה, הוא לא ייבנה, אתה צריך להביא משהו שקשה לך. יהודי פשוט, אמר לו דברים ברומו של עולם. משהו יצא מגדר רגיל. התמוגגתי מנחת, אמרתי, אני אגיד לכם את זה. חייב להגיד לכם את זה. ברוך אתה, אדוני, לגמרי עולם שכל נמרו. כן, סליחה. חבל. זהו? מה, קיבלת תשובה כבר? אני רואה שהרב טאו צודק. הוא לא נותן לשאול שאלות באמצע שיעור. הוא אומר, אם בסוף תהיה לך שאלה, תשאל. אבל זה בסדר, אפשר לשאול שאלה. כמובן. כמובן. כן. כמובן מסתבר שחלק מהשאלות נענה, תוך כדי הדברים. בסדר. בואו נראה הלאה. אז כאן דיברנו על עניין של החשבון. כן? דיברנו על עניין של החשבון כדי לגלות באמת, החשבון עינו זה לגלות באמת את שני הגיבורים הגדולים, כן? שני הגיבורים, שני הכוחות המרכזיים שמתמודדים בתוך המציאות, או ניתנה להם רשות להתגשש זה כנגד זה. אדם צריך להיות מודע וער, כן? לאותו מהלך פנימי שמתרחש בתוכו. זה היסוד של חשבון הנפש בכלל, להכיר את העניין הזה. לא לחשוש מהקונפליקט, לא להאמין לאותם אנשים שאומרים שצריך להרגיש טוב ונפלא, והקונפליקט זה סיבוך, הקונפליקט זה סתם חיפוש צרות, מה אתה כל היום מדבר על זה ועל זה, פה קשה לך, שם זה, קונפליקטי. לא לשמוע על אנשים מן הסוג הזה, כן? אנחנו לא בשבת. אז ימלא שחוק פיו. לעתיד לבוא ימלא שחוק פיו. כן? בלעת הזו אנחנו לא יכולים למלא את פינו שחוק, עדיין אין סיבה לשחוק שחוק גדול, המציאות לא מתוקנת, יש בתוכה עדיין, כן? יש מאבק איתנים בתוכה, ואנחנו בתוכו. אנחנו בתוכו. הוא בתוכנו, מחוץ עלינו המאבק הזה, כמו שאומר מסילת ישרים עצמו, והנה שמו הקדוש ברוך הוא את האדם, במקום שרבים המרחיקים. גם בתוך האדם מלחמה מתנהלת, האדם הוא עולם קטן, וגם מחוץ לו. מוטב שנישיר פנים אל המציאות הזו, במקום להעלים עין ממנה, ולדמיין שהכל בסדר, ולכרות כל מיני בריתות שלום עם יושב הארץ, הכנעני. כן? זה דבר מאוד מסוכן. זה מאפשר לכוח השלילי הזה להתגדל, להתחזק מתחת עינינו, להתחמש לקראת המאבק הבא. המאבק הבא יהיה הרבה יותר קשה ומסובך, כי הוא יתפוס אותנו שעננים, הזויים, רודפי שלום, ובעצם נרדפים על ידו. כן? השלום נהפך לרוידף, מה שנקרא, בסופו של דבר. להיזהר עם זה מאוד. על כן יאמרו, בפירוש תוך חשבון הזה, והוא מה שאמרו זה שונם, על כן יאמרו המושלים, בואו חשבון. על כן יאמרו המושלים ביצרם, בואו נחשב חשבונו של עולם. הפסד מצווה כנגד שכרה, הוא שכר עבירה כנגד הפסדה. וזה כי העצה האמיתית הזאת לא יוכלו לתת אותה ולא לראות אמיתתה, אלא אותם שכבר יצאו מתחת יד יצרם ומשלו בו. כי מישהו עדיין חבוש במאסר יצרו, עיניו רואות האמת הזאת, ואינו יכול להכירה. כי היצר מסמא את עיניו ממש, והנה הוא כהולך בחושך שיש לפניו מכשולות, ואין עיניו רואות אותם. הפסד מצווה כנגד שכרה, שכר עבירה כנגד הפסדה. במילים אחרות, הערכה נכונה, שימו לב, הערכה נכונה של מה שעומד מאחורי עונג עכשווי, ומה שעומד מאחורי קושי עכשווי. היכולת להבין מה עומד מאחורי עונג עכשווי, הוא רק במידה, ובתוך הנפש שלך, בתוך הנפש שלך, יש בלוטות טעם שהם לא רק הלשון. אם בלוטת הטעם שלי היחידה זה הלשון, אז אני מתפתה בקלות לשתות את התה, ואחרי זה אני ארגיש את המשקעים, קצת פחות סוכר, אני ארגיש את המשקעים של הסוכר, מי יודע במשך כמה שעות, בצורה של יובש, בצורה של מין כזה, טעם כזה אגרסיבי, אתם מכירים את הלשון, כן? אבל חייב לומר באמת שהתפתתי עכשיו לטעם של הסוכר, כן? זה טעים, אבל לא טעים באלף, יש טעים בתת ועין, ויש טעים בתו ואלף, זה טעים אבל לא טעים. אז אני התפתתי עכשיו לסמוך על הבלוטות האלו בלבד. לא הפעלתי אפילו את הראש רגע, לשאול את עצמי רגע, ואחרי זה יהיה לך שעה בלשון, הרגשה כזו של יובש, במין כזה, טעם כזה תקיף, אגרסיבי, כן? לא נעים, לא נוח. מה תעשה? אכלתי אותה, או שתיתי אותה, אפשר לומר. כן? מה לעשות? מה לעשות? אני מקווה שפעם הבאה, זה קורה לי בדרך כלל 365 פעם בשנה שאני אומר, כן? פעם הבאה ואני שוב שותה ושוב שותה. קצת פחות סוכר. קצת פחות. אולי אפילו בלי, יכול להיות זה הכי טוב. מה לעשות? מה לעשות? אז זה דוגמה, למשל, שאני בעצם לא מצליח להתרומם מעל הרגע, מעל הנעת הרגע. ראיתם באיזה שמחה בירחתי שהכל נהיה בדברו? איזה יופי, שתות את התה. אבל הנה, כן? והנה היא לאה. מסתבר שקיבלתי פה משהו קצת אחר. מה לעשות? צריך להיות קשוב. הגוף הוא מאוד מאוד אמיתי. יותר אמיתי מהרגש, ויותר אמיתי מהשכל, ודאי וודאי. ודאי השכל הנגוע של רוב בני אדם, שהוא כולו מנוגף בווירוסים ונגיפים, וכמעט ואי אפשר לסמוך עליו כמו שנראה כאן. הגוף הוא עדיין נשאר מאוד מאוד ישר. תחושות גוף, המקום שלהם, איפה הם באות. תחושת הלשון הזו היא אמיתית מאוד. יש פה סיפור חכם מאוד מהלשון הזו. היא לא משקרת, היא לא משקרת. אתה יכול להתעלם מן. אתה יכול להתעלם, אבל היא תמיד תספר את אותו סיפור. את הסיפור של המרירות, את הסיפור של המשקע, את הסיפור של אי הנוחות, את הסיפור של כאב הבטן, של כאב הראש. זה סיפורי אמת אדירים. אפשר בקלות להתעלם מהמנורה האדומה ולהגיד, לא ראיתי. את תמשיך לנסוע, שכשם צועקת לך מנורה, אין לך דלק, אין לך דלק, אין לך דלק, תמצא את עצמך בעצם תקוע באמצע, לא יודע איפה, כן, בלי דלק. אבל אם אתה מתבונן במנורה אדומה, היא מספרת סיפור עצום, סיפור גדול, מלא חוכמה, כן.
אבל הוא גם יכול להרגיש באופן מאוד חזק שהוא חייב סיגריה.
כן, אבל זה לא הגוף, זה משהו אחר, זה לא הגוף. הגוף ברמה הבסיסית ביותר, מה שנקרא תחושת הבטן, היא תגיב על האישון בחוסר קורת רוח. תחושת ההתמכרות היא לא באה מהגוף, היא באה ממקום אחר, היא באה מהרגש. כן? יש את הבטן, יש את הרגש ויש את העצבים. כן? הבטן זה התחושה הבסיסית ביותר. התחושה הבסיסית ביותר. כן? ומשם אנחנו יכולים לקבל הרבה הרבה מסרים אמיתיים. כן? מהרגש אנחנו יכולים לקבל כבר מסרים מסולפים, כמו אותה תחושת התמכרות. כן? ואתה נכון, זה כבר בא מעצבים, תחושת ההתמכרות הזו יכולה לבוא ממקומות יותר חיצוניים, יותר שקריים. עצבים הם נפעלים. הגוף יש לו חוקים מאוד חזקים. הגוף הוא עדיין נשאר במצב הראשוני של מידת הדין. הוא אחד החלקים באדם שלא חל עליו שיתוף של מידת הרחמים. כשהקדוש ברוך הוא שיתף מידת הרחמים, הוא לא שיתף מידת הרחמים בהליכות הגוף. פחות שיתף. הגוף עדיין במצב של מידת הדין. והוא נשאר שם כדי להורות לנו איפה אנחנו טועים. הוא מצפן יוצא מגן הרגיל. הקשב לגוף הוא דבר מקסים ביותר. רוב בני אדם מתעלמים, חומסים, מזלזלים בו. אבל הוא מספר לנו סיפורים יוצאים מגן הרגיל. מי שרק רוצה לשמוע מה שהוא אומר, יכול להגיע לדברים נהדרים. יכול לבנות עליו בניינים עצומים. כן. זה בדיוק. לכן, כל העניין של הפסד מצווה כנגד שכרה, הוא נוגע ליכולת להעריך בצורה נכונה. עונג עכשווי וקושי עכשווי. יש עונג עכשווי שהוא נהפך לנגע. יש עונג עכשווי שהוא לא נותן לך, לא מעניק לך, לא מביא אותך לתכלית חייך. לא מביא אותך למקום שלשם אתה צריך להגיע. לא מביא אותך לשם. ויש הקרבה, קושי, שהיא קשה לך עכשיו, כמו שאמרנו מקודם. אבל עוד שבועיים שתצא מחדר הכושר, אתה תצא החוצה ותרגיש טעון עוצמה פנימית. לא תוכל לוותר, לא תבין אפילו. איך חשבת לעזוב את חדר הכושר בפעם הראשונה והשנייה? איך אתה יכול לוותר? איך אתה יכול לוותר? על האימון השבועי הזה, איך אתה יכול? לצאת עם העוצמה הזו, אתה מרגיש שמערכת החיסונית שלך חזקה יותר. אתה מרגיש שכן, פשוט, הגוף וגם הנפש מתחילים לתפקד הרבה יותר טוב. איך אתה יכול בכלל לוותר על זה? יש הקרבה וקושי שתחילתם הם מצער ואחריתם תסגה מאוד. ויש עונגים שראשיתם זה נעימות, אבל בסופם אדם מגיע לפי פחד, מגיע למקומות מאוד מאוד נמוכים. מאוד מאוד נמוכים. היכולת לעשות את החשבון הזה היא תלויה באיזה מידה אתה בן חורין מיצר הרע. יצר הרע זה הכוח של היום. היום. אכול ושתו כי מחר. נמות. אין מחר. יש היום. עכשיו, ברגע זה, מה זמין? מה שנקרא, טוב אחד, טוב ציפור אחד ביד, משתיים על העץ. מה זה שתיים על העץ? על העץ יש חלומות של אידיאלים, של משיח, זה נקרא על העץ. זה דברים שלא באו לעולם. מבטיחים לך, גם הנפש שלך בתוכך, יש איזה אספקט דתי בתוך הנפש. בתוך הנפש יש איזושהי נטייה של דתיות או של משיחיות. יודו בזה גם הפסיכולוגים. איך אמרה אותה קיבוצניקית נבונה וחכמה לפני הרבה שנים בפולמוס שהיה בקבוצת כנרת, בקיבוץ שמנו אני בא. איך היא אמרה שם באיזה פולמוס שם שהיה בין החילוניים לבין, כן? אני יודע מה, כמה שוחרי מסורת. אז אותם שוחרי מסורת, כן? אחד מהם היה מלמד את הילדים לבר מצווה. והילדים התמוגגו מנחת, ילדים מהקיבוץ, ילד תמים, מתוק, שומע סיפורים מהתורה, מבסוט. היו לומדים את ההפטרה בשמחה רבה, הילדים. ואז מגיע יום הבר מצווה, ההורים לא ידעו בעצם מה הילדים עושים שם בצריף של אותו, של אותו זקן. כן? אותו זקן, מעיירה בפולין. שבערוב ימיו ככה חזר למסורת ובשמחה עצומה היה מלמד את הילדים כמו איזה רבי בתלמוד תורה. הוא נזכר בתקופות הראשונות של חייו. אז הוא היה מלמד את הילדים להפטרה. מגיע הילד, אני זוכר, באתי להתפלל. הייתי רואה ילד עולה לקרוא את ההפטרה. מתעטף בטלית, ביראת כבוד. כולו ככה התרגשות לקראת המעמד העצום. אבא שלו ככה עומד שם בצד, אתה יודע, שם את הטלית, אני יודע מה, ככה, שם ככה, לא יודע איך לשים את הטלית אפילו. הילד מתחיל לקרוא בנגינה כזו וזה. בקיצור, הדבר הזה חזר על עצמו במשך כמה חודשים. והנה אני רואה יום אחד, מעל דפי העיתון של הקיבוץ, מאמר ביקורת. מאמר ביקורת. מתחת עינינו גוזלים את הילדים, ומרגילים אותם לדת, ועוד ייצאו לנו פה בעלי תשובה, כמו ההוא וההוא וההוא, כן? צריכים לשים לזה קץ, אנחנו קיבוץ חילונים, וכל התחיל שם ממש פולמוס שלם. טוב, שבוע ראשון, אני מחכה לדף הבא, ואני רואה שם יש תשובה. מי משיבה? איזו עובד סוציאלית או פסיכולוגית, לא זוכר בדיוק מה התפקיד שלה, משהו כזה, והיא אומרת, תראו, אל תעשו שערוריה, תנו לילדים את החוויה הדתית הזו, כי לכל אדם יש צורך דתי. ואם לא ניתן להם את הלייקח הזה, את הקצת הזה, את הפירורים האלו, בסוף הם יהיו קיצוניים כמו במאה שערים. אז תנו להם את זה עכשיו, ובהמשך הם כבר לא יזדקקו לזה יותר. חכמה, כך היא אמרה. כך היא אמרה. היו שם עוד כמה תגובות, ככה לא זוכר בדיוק מה נאמר שם, לא דברים הכי חכמים בעולם, אבל בסך הכל, זה היה אופי הוויכוח. איך להתייחס לנטייה הדתית של אותם נערים? הרי הסיבה שהם כך מתלהבים מהאירוע הזה, זה לא, הם לא מתלהבים באותה מידה מסינדרלה או מאליסה בארץ הפלאות. יש פה איזה סוג של התלהבות מסוג אחר. שמו לב לזה, הילד מגיע הביתה, איך הוא קרא את זה, את ההפטרה, בבית הכנסת. וכן, הבעת הפנים שלו הייתה אחרת, זה היה סוג אחר. זה לא אותה שמחה או הליצות או שובבות או תחושת עונג שיש לו כאשר הוא מלקק ארטיק או כאשר הוא רואה איזה סרט של וולט דיסני. זה משהו אחר, זה יראת כבוד. רואים שזה משהו דתי. אז כך היא פתרה את המשוואה, אותה גברת. תניחו לו, תניחו לו. הוא ימצא את זה ואחרי זה יהיה לנו חילוני טוב, הכל יהיה בסדר. הוא יגיע לרפת, הוא ירד לבור וישטוף את העטינים של הפרות, וזה ברור שהוא יצא מזה בסופו של דבר. מספיק, לא צריך לדאג. בכל אופן, מי שכבוש תחת מאסר יצרו, אין לו יכולת לעשות את החשבון הזה בכלל. ולכן, אנחנו זקוקים לאותה אמונת חכמים שעליה דיברנו. אם אנחנו לא נשמע למישהו שנמצא מחוץ, מעל אותה חשיכה, אותו העלם, כן? אם לא נשמע לו, ובהתחלה זה יראה לנו משונה לחלוטין לעשות כדבריו, כי זה לא עולה בקנה אחד עם ההבנה שלנו. אדרבה, מצד ההבנה שלנו, זה בדיוק ההפך הגמור. מה אני צריך להתאמץ? תשאלו את האנשים ברחוב, כל אחד מחפש, כן? את הדרך לעשות את הדברים כמה שיותר קל, לעבוד כמה שפחות קשה ולקבל כמה שיותר כסף. כן? זה בעצם המשוואה. זה נוסחת הזהב שרוב בני האדם מחפשים. למה להתאמץ? מי שמתאמץ נצפס בעינינו כאדם, שפשוט לא נהנה מן החיים. וזה באמת נכון. רוב בני אדם, כל אחד במדרגה שלו, הוא מחפש את החיים הנוחים. אתם חושבים שאדם שיושב בבית המדרש הוא לא מחפש את החיים הנוחים? נו, אז תגידו לי, רגע, רגע, מה, אתה יכול להסביר, אתה יכול להגיד שחיים נוחים זה מה שקורה פה למעלה כרגע, מעל הקומה הזו? לך ותראה מה קורה שם. צועקים בקולי קולות, התוספות אומר ככה, והראש אומר ככה, והרדב"ה אומר ככה. אבל אפשר גם במהלך לימוד הגמרא. גם במהלך הלימוד הגמרא אפשר עדיין לעשות כיף חיים. כיף חיים. פשוט ללמוד את התוספות בצורה שטחית, בצורה חד-ממדית, לא לטרוח ולהביא ספר מקצה בית המדרש כדי לעיין בו, להעמיק את הדברים, לא לברר אצל חברותה, כן? שאולי תרחה יותר ועמלה יותר בבירור הסוגיה, אולי נלך אליהם ונשאל, אני לא אומר שכולם. לפעמים אני רואה דווקא סיעור מוחות, רואים, אפשר לראות, כן, חברות המצטרפים זו לזו. אבל יש לנו כל כך הרבה קשיים בדרך העמל, כל אחד יודע את זה, כל אחד יודע את זה. יותר מזה, גם אנחנו שיושבים ולומדים את הדברים כאן, אתם חושבים שבזה שאנחנו אומרים את הדברים כאן, אנחנו יוצאים מדי חובת העמל? ודאי שלא. הרי כל מי שלא ייקח את הדברים האלו אחרי זה למקום של חשבון נפש, למקום של בדיקה עצמית, ואני, איך הדברים האלה פוגשים אותי? כל מי שלא יעשה את הזיקה הזו, את הזיקה הזו, בין הדברים הנאמרים לבין הלך הנפש הפנימי שלו, הוא מתרשל בעבודתו. אני אומר את זה קודם כל על עצמי. מתי אני אזכה? אני אומר את זה בשיא הרצינות. עכשיו, אני לא אומר, אני לא בא עכשיו להשפיל את עצמי. כי זו הטעות הכי גדולה. אני רוצה לחוות את הקונפליקט בין המצב הפנימי שלי שצריך תיקון לבין הדברים שאותם אנחנו לומדים. יש קונפליקט. הרע, כוח הרע, שאומר, עזוב, תלמד את הדברים, תישאר כמי אינטלקט, עזוב, תשאיר את המהלך הפנימי, תן לו לזרום במהלכו, יהיה בסדר, לא צריך להיות כזה. להרגיש את הקונפליקט ולשאול את עצמי, מתי אני אחרי שיעור כזה? אקח אחריות על החיים שלי באמת, על מה שקורה בתוכי באמת. קיץ עבר, חורף עבר, קיץ הגיע, ועדיין לא נושענו. יש איזה מין תחושה שהעמל לא משתדרג, לא משתכלל לרמה של מה חובתי ואעשנה. חובת האדם בעולמו. יש איזו התרשלות ביצירת המגע בין החוכמה, בין מה שאתה יודע, למה שאתה רוצה. יש איזה, מה זה? מה קורה פה? כל אחד מאיתנו, חוטא בסוגיית העמל בקטע אחר. ואני אומר בקטע אחר, כי יש תחומים שבהם אנחנו עמלים. אין ספק שאפילו ההקשבה הזו שלכם, או המעמד שאני משקיע הוא סוג של המעל, אני לא מזלזל במעמד שאנחנו משקיעים כאן. אבל זה לא הכל. ויותר מזה, לפעמים יצר הרע נותן לנו להתאמץ בתחום מסוים ולהשיג בו הישגים ותוצאות. תעמלו! יעמול המורה! תדבר, תגיד להם דברים יפים. אחרי זה ניתן לך את ההרגשה שבזה שאמרת את הדברים היפים, יצאת ידי חובתך. תחזור אחרי זה לפינת הלימוד שלך ותהיה מבסוט מעצמך. איזה דברים אמרתי. אבל, לכאן זה לא הגיע. יצאת ידי חובה בזה שאמרת את הדברים מפה, החוצה. אבל, קשוט עצמך, לפני שאתה קושט אחרים. מה אתה אומר את הדברים בהתלהבות אלה, כזו לאחרים? אתה חושב שבזה אתה יוצא לחובה? כאילו אתה כבר מתוקן, ועכשיו אתה רק אומר לאחרים, מה גילית בחייך? מה, אתה מורה רוחני? אתה זכית להגיע לדברים האלו בעצמך? זכית לחשוב עליהם? נכון. אני לא מכחיש. זכיתי לחשוב על הדברים האלה הרבה שנים. הספרים מלאים בהערות, המחברות מלאות, הקלטות מלאות. נכון. אבל אני יודע שתהליך העמל של הדברים, הדברים לא זורמים מספיק אל הלב. עדיין העולם השמרי, הפנימי, איפה שנקודת הבחירה האמיתית של האדם נמצאת, נקודת הרצון, ששם זורמים הרגשות, שם זורמים הדמיונות, העולם הזה הוא עדיין מצפה לגאולה שלו. עדיין הוא לא עבר סריקה, את הסריקה הראויה, את ההתבוננות, מה קורה שם בפנים ולמה הוא קורה? למה אני מגיב בכעס כאשר פלוני אומר לי כך או אחרת? למה אני נעלב? למה אני נפגע? למה יש לי רחמים עצמי? למה כל התחושות המבולבלות? למה כל המעורבות הרגשית הזו? המצב הרגשי הזה, שהוא מנפיק את התחושות המסובכות של עצבנות ושל כעס ושל רחמים עצמיים ושל תחושות דיכאון ושל אלבונות, כל התחושות האלו שמסבכות אותנו בחיי היום, באנרגיות כל כך נמוכות ומסובכות, זה הקרישים של הרגש. שם האדם ננשך, הוא ננשך וננשך. האם אנחנו נצליח לבנות את הפיגום שמעל המים הרדודים האלו? מעל מי האפסיים האלו של הרגשות הנמוכים שנוגסים בנו? האם התורה שאנחנו לומדים, כל הדברים המופלאים האלו, יורדים למטה ומבררים את הרגשות האלו? מה מקורם של הרגשות האלו? למה אני מרגיש לא טוב כשאני אומר לך לעשות משהו ואתה אומר לי לא? למה אני מרגיש באותו רגע נפגע? למה אני מרגיש מתכווה? מה זה? מה זה? אפשר לעבור לסדר היום עם תחושות כאלו? יעלה לדעת שתחושה כזו תחלוף בתוכנו, ולא ניקח אותה לשולחן הניתוחים ונברר מאיפה? מי ילד לי את הרגש הזה? זה קל לחיות עם רגשות כאלו? תחשבו איזה עינוי זה, שאדם מסובב ברגשות מן הסוג הזה מבוקר ונרם. ואני אומר לעצמי, העמל נבחן לפי אותה עמידה, שהאמיתות הגבוהות, כל הדברים הנפלאים שאנחנו מדברים עליהם כאן, ואשרינו שאנחנו זוכים לזה, אשרינו מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו, שאנחנו עוסקים בזה. אבל המדד האמיתי הוא, עד כמה הדברים האלו והאמיתות המופלאות האלו לוקחות חלק בבירור עולם הרגשות שלנו. עד כמה הן בונות את הפיגום ואת קומת העל כדי להימלט מן הקרישים האלו, מאותם נגיסות בבשר החי, שנגרמות על ידי כל הרגשות הלא מבוררים, הרגשות שהופכות אותנו לאנשים מכונסים, לאנשים, באמת אני אומר, מי שהרגשות שלו פשוטים, אני אשמח לשמוע איך הוא עושה את זה. אני באמת אשמח. אני מדבר על עצמי. מדבר על עצמי. לא נוח לי עם עולם הרגשות המסוים, רגשות מסוימים. לא נוח לי. אני יודע שכל עוד הרגשות האלה בתוכי, החיים נעדרי איכות. זה לא הסגב, זה לא הגובה, זה לא העונג שהנפש מצפה לו. לא, זה מקום נמוך, זה גלות, זה סוג של מאסר. זה ממשלת היצר שעליו הוא מדבר. כן, כן, מיד אני, מיד נגיע, כן, כן. חוסר הריכוז שאתה מדבר עליו, חוסר הריכוז שאתה מדבר עליו, הוא... כן, כן, מחילה, כן.
כן. אדם, לא יודע, אולי כשבן אדם אכל ארוחת צהריים כבדה, ופתאום הוא אז בנקודות האלה, השאלה איפה הריכוז, איפה הוא נכנס בתוך הנפש, איפה הוא נמצא בתוך כל כוחות הנפש, בתוך כל
כן. תראה, חוסר ריכוז הוא דבר שנגרם כתוצאה בדרך כלל. אתה מדבר על סיבות חיצוניות לחוסר ריכוז, כן? רעב, כואב הראש, כואב פה, כואב שם. בסדר, זה סיבות חיצוניות. אף פי שגם פה לא הייתי מהר להכריע שהסיבה זה כאב הראש. לא הייתי מהר להכריע. הייתי עדיין מחפש את הסיבה במקום יותר פנימי. אבל נגיד שלפעמים סיבת חוסר ריכוז הוא טכנית, נגיד. אבל בדרך כלל חוסר הריכוז הוא נובע כתוצאה ממגמות מתנגשות בחיים. פירוש. חוסר היכול שלנו לקחת את דברי חז"ל וליישם אותם נובע כתוצאה מהתנגשות חזיתית בין התוכן המוסרי הפנימי של הדברים האלה לבין המגמה הנפשית של האדם. מה שקרוי בלשון חז"ל כתינוק הבורח מבית הספר. כשהמורה מדבר בכיתה והתלמיד רוצה לברוח, זה בגלל שדברי המורה דורשים ממנו להתייצב בפניהם ולמסור דין וחשבון על מצב נפשו. צריך להבין. כאשר מישהו אומר לך לא, מרגיז אותך, ואתה רוצה לתקוף אותו, אתה בעצם לוחם נגד המודעות הגבוהה שהוא רוצה להביא אותך. לאן הוא רוצה להביא אותך? כאשר הוא אומר לך לא, אתה מאוד נרעש. למה אתה נרעש? כי הוא בעצם מערער, מנפץ איזה מבנה רגשי, איזה הנחה רגשית מסוימת. למשל, הנחה רגשית שהוא חייב לעשות את רצונך. עכשיו, ברגע שהוא לא עושה את רצונך, הוא מעמיד אותך בפני בדיקה. האם באמת הוא חייב לעשות את רצונך? האם באמת אתה רשאי לדרוש ממנו לעשות את רצונך? מאיפה בא לך הרצון הזה? לקפות אותו. יש פה לפחות שלוש שאלות שעולות כתוצאה מהמפגש הזה. שזה לא נוח לנו, אנחנו מתפזרים. הפיזור הוא חוסר רצון להתמודד עם אותות המציאות. וכל אירוע במציאות שאנחנו דוחים אותו או בורחים ממנו, זה בעצם סירוב להגיע למדרגה או להבנה גבוהה יותר. גבוהה יותר של מה קורה איתנו בחיים. להבנה או לשיפוט יותר עמוק של ההתנהגות שלנו. וכל היום אנחנו נפגשים עם מצבים לא צפויים, עם מצבים לא נעימים, שבעצם מעמידים אותנו במשפט בלתי פוסק. ההתנהגות שלנו, המבנה הנפשי שלנו, הרגשי שלנו, עומד למבחן רגע רגע, שעה שעה. ברגע שאני יוצא החוצה ויורד גשם שוטף, ואני יוצא מן האוטו וצריך לחצות את הכביש 20 מטר, ואני חוצה אותו תוך כדי, אני נרטב, איזה קור. איזה קור הזה, זה התנגדות. זה סוג של התנגדות למשהו שהגשם הזה בא ללמד אותי. אני לא פתוח לגשם, אני רוצה לברוח ממנו. אני רוצה לברוח. אני לא אומר שאני צריך להיחשף ולהירתה ועד לשד עצמותיי. אני רשאי לגונן על עצמי. אבל אני חייב להיות בתור כוך היתוך של הקונפליקט הזה. יורד גשם, ואני מחפש נוחות. יהיה פה קונפליקט. אם אתה לא תפגיש את שני ההפכים האלו במקום נכון, אם לא יהיה את הכתוב השלישי שמכריע ביניהם, שזה באמת ההכרה היותר גבוהה, לא תיבנה. אתה תברח תמיד מקור, תמיד תברח מרטיבות, תמיד תחפש את המקום המוסק והחמים, כן? כל, פשוט לא תוכל לפעול בתוך המציאות הטבעית, כי המציאות הטבעית דורשת ממך להתגדל. תמיד תחפש מקום החסה, כן? מגשם ומטר. לא תהיה מסוגל להיות ילד קטן שיוצא החוצה ונרטב עד לשד עצמותיו, ואמא צועקת לו, חמוד שלי, אתה מתלכלך. הוא לא מבין על מה היא מדברת בכלל. אני מתלכלך, אני מתלכלך, אני מתנקה עכשיו, אני לא מתלכלך. בשביל האמא זה מתלכלך. בשביל הילד זה עונג, זה חוויה. הוא חי בתוך הטבע. הוא לא קורא את השעה מהשעון. הוא חוזר הביתה שהשמש שוקעת. ואמא צועקת לו, תחזור הביתה, שהשעה היא 6:15. אז היא קוראת לו הביתה. הוא חוזר הביתה שהשמש שוקעת. אני זוכר מתי אני הייתי חוזר הביתה. הייתי חוזר הביתה. כשראיתי את אחרון הטרקטורים יורד מההר, מהמטה של הזיתים, אמרתי, אוי, סימן שהלילה מתקרב. הסימנים שלנו ליום, לילה ושחר, היו דברים אחרים לגמרי, לא שעונים. לא. משהו אחר לגמרי. חיינו בתוך הטבע. נתנו לו להתחכך איתנו. נתנו לנפש להגיב על זה. זה משהו אחר. זה שיח אחר לגמרי המציאות. חוסר הריכוז וחוסר המיקוד, הפיזור שאנחנו מדברים, נובע הרבה כתוצאה, הרבה פעמים, כתוצאה מחוסר רצון להיפגש עם המציאות. בפעמים. אם אתה שואל אותי, אתה יכול לשמוע סיבות נוספות, אולי אם אתה שואל אותי מה הסיבה שאני מרגיש או ביררתי בחיים, בפירוש זה. זה גם חוסר המיקוד בדברים של אנשים. שמישהו מדבר איתך ואתה לא ממוקד. אתה שומע אותו באופן חד-ממדי לחלוטין. אין מימד של רוחב, אין מימד של אורך. לפעמים יש רוחב ואורך, אבל אין עומק. כלומר, כשאנחנו מדברים עם אנשים, כמה אנחנו תופסים מהאדם המדבר אלינו? איזה מימד אנחנו תופסים מדבריו? את המימד השטוח, כן? תסתכלו על איזה איור של שכונה, שכונת מגורים, במימד שטוח. אז כל בית, איך הוא מצויר בתור? הוא מצויר בתור ריבוע, בלי גובה, בלי גובה, בלי אורך, כלום. סתם שטוח. יש כאלה סכמות שמציגות לפנינו תמונה חד-ממדית. יש סכמות שמציגות לפנינו גם אורך ורוחב. קוביות, אבל קוביות אטומות. ויש מימד עומק, שרואים גם את העומק. מצייר קובייה עם עומק. ויש קובייה שאין בה רק עומק, יש בה גם נקודה מרכזית בתוך העומק, זה השבת. זה התכלית. יש לנו ארבע ממדים. יש את הממד השטוח של תפיסת המציאות, יש את הממד של אורך ורוחב, יש את הממד העמוק, ויש את הממד של השבת, שזה הנקודה שבתוך העומק. הסיבה שאנחנו לא ממוקדים, אחת הסיבות המרכזיות שאנחנו לא ממוקדים ולא מרוכזים בארבעת הממדים האלו, מכיוון שהכוח היצרי גורם לנו להיפגש רק עם הממד של הטעם, של המגע הראשוני עם בלוטת הטעם. לא רואים מעבר לטעם, לא רואים דבר. אנחנו לא תופסים את התה הזה, או את המשמעות של הפעולה הזו, באופן ארבעה ממדי. לא תופסים את זה. מאיפה באת? לאן אתה הולך? לפני מי אתה עתיד ליתן מיני חשבון? ברגע שאתה חושב על שלושת הדברים האלו, אי אתה בא לידכת. לא יכול להיות מציאות של פספוס, כי אתה תופס את המציאות בכל הממדים שלה. זה המשמעות של בואו חשבון. בואו חשבון זה קובייה עם עומק ונקודה פנימית בתוך העומק. זה בואו חשבון. לאן המעשה שלך הולך? עד כמה הוא שייך לעתיד של והיה השם למלך? ביום ההוא יהיה שם אחד ושמו אחד. עד כמה הוא שייך לנקודה העתידית הזו? אתה מסוגל לגלגל את המעשה שלך עד לשם ולהעמיד אותו בפני המשפט העתידי? עד כמה זה מתאים לרצון השם? אתה לא מסוגל. אז תשמע לחכמים כרגע. תשמע מה שהם אומרים. יבוא יום. יבוא יום. אתה לא תהיה, כן? אתה לא תהיה התייר הזה פה שמתבלבל בפנים. כן? איזה איטלקי מבולבל, הנה. כן? יש פה הרבה איטלקים או כל מיני תיירים מאירופה כנראה. הולכים פה בתוך השבילים. כן? פה לא רואים את ה... כן, אגב, פה לא רואים את, ה... את האקסדרה שבמרכז הגן, יש צילומים שרואים גם את האקסדרה. זה האקסדרה, תסתכלו, זה, פה רואים את האקסדרה בצורה יותר ברורה. זה איור של גן מבוכה, כנראה יותר קדום. שפה רואים גם, כך זה היה בנוי, לזה התכוון הרמח"ל, בגן המבוכה שמופיע בהמשך. כן? יש פה את המגדל הזה, ובמגדל הזה עומד אדם, אתם רואים, זה אדם, זה לא אנטנה ולא כלום, זה אדם שהוא מסתכל על כל מי שהולך בפנים, ומי שנואש מההילוך בתוך השבילים, הוא אומר לו, לך ימינה, לך שמאלה, עכשיו ככה, תגיע אליי. כך זה תפקידו של האדם שעומד במרכז. כן. זה אנשי הכסדרה. אותם אנשים שבאמת, כמו שאמרנו, עשו את הקפיצה המופלאה הזו. כן? אותם החכמים שלהם אנחנו צריכים להאמין. הם עשו את הקפיצה מתוך העמל העצום של ההליכה בתוך השבילים. כן? אמונת החכמים שהייתה להם, המאמץ, ההתמודדות, בתוך זה הם זכו לקפיצה הזו, כן? של הראייה של הדברים מלמעלה. אנחנו נראה את זה בהרחבה בתוך המשל עצמו. בעזרת השם בהמשך. רק לפני כן, אני חושב את זה, נצפיע לפני. כן.
אנחנו דיבר על תחושות לא נעימות. האם אפשר לומר שכשאני מרגיש, יש לי איזשהו רגש לא נעים שעולה לי, זה חייב להיות שיש פה איזה משהו לא בסדר, שזה סיכון, או שיכול להיות חלק מהחיים, זה שתחושות לא נעימות. מבחינת הרגש.
תראה, אתה חייב לחיות בשלום. זאת אומרת, כל עוד אנחנו מרגישים שאנחנו לא חיים בשלום, כן? לא חיים בשלום, לא מגיעים לשלום עמוק פנימי, זה מראה עדיין ש... זה מראה שעדיין יש לנו התנגדות. יש לנו עדיין התנגדות לאיזשהו רצון גבוה, רצון עליון. להגיד לך שאפשר להגיע בשלום, לשלום, בעולם הזה? ודאי שאי אפשר. אבל לפחות נדע. לפחות נדע שעדיין אותה הרגשה, אותה תחושה מסמלת, מרמזת לנו שלא נפטר משהו. לא נפטר משהו. וגם לא ייפטר הדבר הזה. בעולם הזה לא ייפטר שום דבר. שום דבר. בסופו של דבר אנחנו נמצאים באמת במצב של סוף דבר הכל נשמע, את האלוהים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. זה המסקנה של שלמה המלך. אחרי כל ספר קהלת, זו המסקנה שלו. הוא ניסה למצוא תשובות. סוף דבר, הכל נשמע את האלוהים ירא. התשובות יהיו בסוף. סוף דבר, הכל נשמע. הכל, הנקודה הכולית, הרצון העליון, הוא יישמע מתוך כל הסתירות, כל הקונפליקטים. עד הסוף דבר הזה, אנחנו חיים בתוך קונפליקטים. וחובתנו לשים לב על הפער שיש בין עולם הרגש שלנו לבין האמיתות הגבוהות שאנחנו לומדים בתוך הספר. ככל שנקפיד להפגיש ביניהם בחיי היומיום, באומץ, בגבורה, עם כלים, עם כלים, כך אנחנו יותר מתקדמים. זה רגעי העונג האמיתיים שלנו. רגע עונג זה רגע שבו אני מכריח את העולם הרגשי שלי להתייצב למשפטו של השכל, להתברר על פי המגמות שמציב השכל הרגש, לקחת תחושת כעס כזו שדיברנו עליה, ועל פי אורחות הבירור השכלי של המוסר, לברר למה יש בתוכי רגש כזה? למה הוא מביא אותי לדיכאון? למה הוא מביא אותי להתמוטטות עצבים? למה הוא גורם להיות מכונס עצבני ורגוז? למה הוא מביא אותי למצב שאני לא יכול להיות עם החבר בשלום? להגיד לו שלום, להגיד לו בוקר טוב, להסתכל על הבעין טובה. איך אני יכול לחיות בתוך המצב? מה קורה פה? אם אני לא מצליח לפרק, לפענח את התחושה המסובכת הפנימית הזו, לרדת לתוכנה, להגיע לרמת המודעות הזו, שאני מבין מה קורה לי, כן? אני מבין מה קורה, אני יודע מה קורה שם. אם אני לא מצליח להגיע לזה, אני לא יכול להרגיש עונג. העונג הוא ברגע שאני יודע למה קורה לי מה שקורה לי. יכול להיות שאני אמשיך לכעוס, אבל לפחות אני יודע למה זה קורה. אני יודע, זה לא שולט בי. הרגש הנמוך לא שולט בי. לא שולט בי. אותו דבר, אם אני יודע שיש לי תאוות אכילה, אם אני יודע שיש תאווה מסוג אחר, זה לא משנה בכלל. אם אני יודע מה גורם לי לבולמוס של האכילה, אני יודע מה גורם לי, עכשיו, גם שזה קורה לי, גם שזה קורה לי, אני יודע מאיפה זה בא, אני לא מסכים עם זה, לא מסכים עם זה, ואני נותן לידיעה, אני נותן לידיעה הזו לחלחל לאט לאט. בהמשך אני גם אשלוט על הבולמוס הזה. יש לו תאוות אכילה, עכשיו הוא שולט בה גם על ידי הידיעה הזו. רגע, אני לא אתן לכוח הנמוך הזה לסחוב אותי להרפתקאות של זללנות. אני אשלוט בו. אני אתן לו לעלות עד מקום מסוים, מפה אני אעצור אותו. פה אני, שופטים ושוטרים תיתן בשעריך. אני אשים לו שופט ושוטר, נשתמש בו עד גבול מסוים, אני אפתח אותו או יעורר אותו עד רמה כזו, אבל את המשך המסע של הנטייה הזו, אני אקבע. זה בשלב הבא. אבל עצם המודעות, הידיעה, מבטלת פחד. פרי שאני יודע מאיפה זה בא, עצם הידיעה, יש בה כבר הערה גדולה. שלא לדבר על הסובלימציה והעידון שבא לאחר מכן, שזה כבר סיסו ושמחו ממש, זה כבר שמחה עצומה, כן? זה כבר שמחה הרבה יותר גדולה. כן. כן, ישי. בבקשה. עוד קצת.
נקודה השנה זה...
כן.
נקודה שאמר, הרב אמר על ארבע ממדים.
כן.
בפעם השנה שאני שומע את המושג הזה, ארבע ממדים, זה רק מוכיח שבעצם אנחנו מגלים לתלת ממד. זה פורסם גם בסרטים, סרטים תלת ממדים. והנקודה הזאת של השבת...
אני בכוונה הכנסתי אותה, את זה של שבת.
פעם השנה
ששמעתי,
זה מאוד מיוחד. בעצם זה אדם שהוא מכניס את הממד הרביעי לחיים שלו, אז הוא מבין שיש בעצם נשמה שהיא מנבטת ככל.
הערה חשובה. לא רציתי להיכנס למה שאתה... כלומר, אתה אומר, וישי, זה פעם ראשונה ששומע את הנושא של הארבע מימד. אנחנו רגילים לתלת מימד. בעצם, מימד העומק הוא השיא. הוא השיא. כן, הוא השיא שעליו מדברים בתפיסה המרחבית היום, כן? אנחנו מכניסים את הדבר הרביעי, כי אנחנו אנשי, לפחות משתדלים להיות אנשי אמונה, לא נוכל להסתפק בתלת מימד, אני יודע. גם את הדוגמה הזו של שלושת הממדים שהבאתי כרגע, הבאתי זה ממקום שבאמת, ראיתי זה במקום שהוא, כן? שבאמת שם החשיבה היא חשיבה אנושית רגילה. כן? והכנסתי גם את הממד הרביעי, כי בלי זה הדבר לא יהיה שלם. זה נכון מאוד, זה נכון מאוד. אם אתם רואים את שלושת הממדים האלה שוב ושוב מככבים בתפיסות עולם, כן? אנושיות רגילות, וזה קיים המון במדע, בפילוסופיה גם, כן? תדעו לכם שהדבר לא שלם אם לא מכניסים את הממד הרביעי, שזה נשמת העומק. בלי השבת זה לא שלם. זה נכון. חשוב מאוד. כן. אני חושב שאנחנו צריכים פה לעצור. אז בעזרת השם, נמשיך פעם הבאה.